דף מ"א, עמוד א', שתי שורות מלמעלה. למדנו במשנה שהכהן גדול, לאחר שהוא סיים את עבודת היום שעוסקת בענייני יום הכיפורים, הכהן גדול עומד וקורא בספר התורה. הוא מבואר לנו שהוא קורא את פרשת החרימות, ולאחר מכן אח באפור, פרשת אמור. שואלת הגמרא, יש משנה במסכת מגילה בדף כ"ד עמוד א', במשנה מבואר מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה, כי אם אדם שומע אותו קופץ ממקום למקום, אז ליבו לא מיושב. אמר אביי, לא קשיא. כאן המשנה במגילה שבא לדלג, מדובר בכדי שיפסוק המתורגמן. כאן במשנתנו מדובר בכדי שלא יפסוק המתורגמן, דהיינו, כשאנחנו מדברים במשנה במגילה, מדובר באופן שיפסוק המתורגמן, כי הרי המתורגמן מתרגם את הפסוק, ועד שיתחיל הקורא לקרוא במקום אחר, אז הציבור ממתין בשתיקה, וזה לא כבוד הציבור. כאן במשנתנו דילוג מועט, ומפרשת החרמות לפרשת אמור, אז ממילא המתורגמן עדיין מתרגם. אין כאן הפסק, והשתיקה הזאת תהיה מותרת לדלג. שואלת הגמרא, והקטני, הרי למדנו באותה משנה במסכת מגילה, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ועד כמה הוא מדלג כשהוא בנביא? עד כדי שלא יפסוק המתורגמן מכלל, בהכרח, דבתורה כלל הוא קרא לו. אז הנה אתה רואה שבתורה בכלל לא מדלגים, ורק בנובי, לפני הפסקת המתורגמן, אפשר לבוא ולדלג. אלא, מכוח קושייה זו חוזרת הגמרא ואומרת, אמר אביי, באמת לא קשיא. ונצטרך לבוא ולומר, כאן המשנה שלנו שיכול לדלג ממקום למקום, ואפילו שהוא קורא בתורה, מדובר בעניין אחד. כאן המשנה במגילה שאסור לדלג, מדובר בשני עניינים. בשני עניינים זה דבר שאדם מפסיד בזה את לימודו, מכיוון שאנחנו באים ואומרים שברגע שהוא בעניין אחד, אז עדיין הוא מונח בדבר, ומכיוון שהוא מונח בדבר, אז זה לא גורם לו לקלקול. לעומת זה, כשהוא לא מדבר באותו עניין, אז אנחנו חוששים שהדבר הזה גורם לו לתקלה, ולכן אנחנו לא מאפשרים את הדבר. כמו שרשי אומר, אומר רשי, שאין הלב שהוא נמשך אחר עניין אחד, ממהר לצאת ממנו לשמוע ולהבין דברי עניין אחר. הלכך, תורה שהמצוות תלויות בה ומשמיעים אותה לציבור, ופסוק אחד שלא יבין בו הוא שוכחו ועובר עליו ואינו מקיימו, הוא בא חורבה לעניין. על כן אין מדלגים מעניין לעניין, ואפילו אין המתורגמן מפסיק. אבל בנביא שפיר דמי. ממשיכה הגמרא ואומרת, והתניא בניחותא, מדלגים בתורה בעניין אחד, ובנובי אפילו בשני עניינים, וכאן וכאן, בין בתורה ובין בנביא, בין אם זה בעניין אחד בתורה, בין אם זה בשני עניינים בנביא, אין מדלגים אלא בכדי שלא יפסיק המתורגמן. אז הנה אנחנו רואים, כמו שאבאי אומר, שבעניין אחד מדלגים. ממשיכה הגמרא ומביאה את המשך הברייתא, ואין מדלגים מנביא לנביא, ובנביא של 12, ב-13 מדלגים, אפילו מנביא לנביא, כי הכל נחשב ספר אחד, ובלבד שלא ידלג בין בתורה ובין בנביא מסוף הספר לתחילתו, שלא יהיה הדילוג לאחור, כי אז הוא מקלקל את הדבר. למדנו עוד במשנה, וגולל את התורה ומניחה בחיקו, ואומר, יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. שואלת גם, וכל כך למה? למה הוא צריך להסביר לעם את העניין? כדי שלא להוציא לב על ספר תורה, שלא יגידו שהספר תורה שהוא קרא בו הוא משובש, וחסר את הפרשה השלישית שהכהן קורא בה, דהיינו פרשת פנחס. עוד למדנו במשנה, ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה. אך בעשור, שנמצא בספר במדבר, פרשת פנחס, קורא בעל פה. שואלת הגמרא, וליקרי חל הספר, יגלול הספר, וליקרי, ויקרא בו. אמר רב הונא בר רב יהודה, אמר רב ששת, לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור. זה לא כבוד הציבור שיהיו מצפים ודוממים לכך. שואלת הגמרא, עדיין ליתי ספר תורה אחינה וליקרי, שהביאו ספר תורה אחר שהוא מגולה לפרשת פנחס ויקראו בו. אבונה בר יהודה אמר תירוץ אחד משום פגמו של ראשון, שלא יגידו שהוא מצא פסול בספר התורה ולכן הוא נאלץ להחליף. רב שמעון בן לקיש אמר לפי שאין מברכים ברכה שאינה צריכה, ואם הוא יביא ספר תורה אחר אז הוא יצטרך לחזור ולברך, ואז יש כאן ברכה שאינה צריכה. לכן אי אפשר להביא ספר אחר ולגלול את זה. אמנם יש נידון שלם, האם הוא יצטרך לברך את הברכה שלפניה, כי הרי זה לא קריאה לציבור, והוא יוצא בברכה שמכוון בשחרית, אבל ברכה שלאחריה, ודאי שהוא יצטרך. ויש לעיין בגבורות הרי בעניין. אומרת הגמרא, אם ככה, ומחיישינן לפגמה, אם אנחנו חושבים לפגם של ספר, ואמר רבי יצחק נפרא, ראש חודש טבת שחל להיות בשבת, מביא שלוש תורות, שלוש ספרי תורה, וקורא באחת מניינו של יום, פרשת השבוע, ואחת של ראש חודש ואחת של חנוכה. אז הנה אתה רואה שלא חוששים לפגם של ספר תורה. אומרת הגמרא, תלת גברי בתלת ספרי לי כפגמי. שלושה אנשים בשלושה ספרי תורה אין כאן פגם. חד גברה בתרי ספרי, אדם אחד בשני ספרים, אי כפגמי. ולכן אנחנו מעדיפים שהוא יקרא בעל פה, אפילו שדברים שבכתב אין אתה רשאי לא אומרם על פה. אבל לא יהיה א' תיחד הציבורה, ולא יהיה פגם של ספר תורה. תלו רבנן, למדנו במשנה, הוא מברך עליה שמונה ברכות. תלו רבנן, מברכים על התורה כדרך שמברכים בבית הכנסת, דהיינו, לאחרי הרש"י אומר במשנה, והסברנו, כפי שהרמב"ם נוקט, שזה בין לפניה ובין לאחריה, אשר בחר בנו, ואשר נתן לנו. ועל העבודה ברכת רצה, ועל ההודעה ברכת מודים, ועל מחילת אבון ברכת היום שהוא מסיים מלך מוחה לאבונותינו ולאבונות עמו בית ישראל. כמו שאנו אומרים אותה בתפילה, זה הכוונה כתקנן. על המקדש הוא מברך בפני עצמו וחותם מעניין המקדש, ועל הכהנים בפני עצמם, על ישראל בפני עצמם, ועל ירושלים בפני עצמה, ועל שאר תפילה. ועכשיו הגמרא רוצה להסביר מה זה נקרא שאר תפילה. אומרת הגמרא, שאר התפילה, הכוונה היא כך, תחינה, רינה ובקשה. שעמך ישראל צריכים להיוושע וחותם בברכת שומע תפילה. מכאן ואילך, אחרי שהוא גמר את הקריאה והברכות, כל אחד ואחד מן העם מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו. שואלת הגמרא, וכל כך למה? למה צריך להביא ולקרוא בספר תורה שלהם? עונה הגמרא, כדי להראות חבותו לרבים. אומר רש"י, להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצווה שנאמר, וקהילי ואנווהו, התנהל לפניו במצוות, ספר תורה נאה, ציצית נאה וכו'. נכון שרש"י במקום שואל, ומה עם עוד סיסור הוצאה, איך הולכים הביתה? אבל רש"י כאן אומר שהבית הזאת היא סוברת שאין עירוב והוצאה ביונטב, ולכן היה מותר להביא מביתו לעזרה ביום הכיפורים. או הנה מי מביא רש"י, ירושלים דלתותיה נעולות בלילה, ומכיוון שאפשר לערב את כל העיר, אז הם מערבים ערב יום טוב. אבל יש רש"י במסכת יומא בדף עין, שאומר שהיה מביא את הספר בערב יום טוב. וזה הכוונה, שמערב יום טוב, ואז הוא קורא. מעניין מאוד איפה היו מניחים את הספרי תורה. בשלמה לגבי לולב מצאנו כעניין הזה, אז כתוב שהיו זורקים וכל אחד נוטל. נוטלת של חברו, מזכירים כפי שמבואר בגמרא בסוקה. אבל כאן לכאורה בספר תורה, זו הוצאה גדולה, כתוב פה זפקר, שכל אחד מראה את שלו. מעניין איפה היו מניחים אותו. אומרת המשנה, פרשת המלך, מה ששנינו בתחילת הפרק, שנאמרת בכל לשון, כיצד, איך זה נאמר? במוצאי יום טוב הראשון של חג, למעשה במשנה שלנו כתוב במוצאי יום טוב ראשון, לא מבואר אם זה היה בלילה במוצאי יום טוב או ביום ראשון של חול המועד. הרשש כותב שלא מסתבר שהקריאה היא בלילה, הרי צריך גם לסדר בינתיים את הבמה כפי שנדבר, וצריך שכל הקהל יבוא, פלא רב לומר שזה היה בלילה. מה קורה בשמיני? אז הגמרא תבאר שהכוונה היא בשנה השמינית, שמוצאי שביעית של שנת שמיטה, עושים לו למלך בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה, שנאמר המקור למצווה הזאת מקץ בסוף שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. והקריאה הזאת היא נעשית על ידי מלך, כי כתוב שום תשים עליך מלך, וכתוב היה כשבטו על כיסא מלכותו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים והלווים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. ובספר מבואר את משנה התורה הזאת אין קוראים ביום הקל אלא במשנה תורה, וזה היה סדר הקריאה. חוון הכנסת, דהיינו חוון, השמש של הבית הכנסת שהיה בהר הבית סמוך לעזרה, נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. ראש הכנסת נותנה לסגן, לסגן של הכהן גדול, דהיינו הוא נותן לגבי הראשי, זה שמכריע את העניינים, וזה מוסר את זה לראש הכנסת. ראש הכנסת נותנה לסגן, והסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא כשהוא יושב. היי לכאורה שואלים כל המפרשים, הרי קיימלן שלא קוראים בתורה מיושב, כמו שרבי אבאו דורש את זה בגמרא במגילה בכף א' עמוד א', ואתה פה עמוד עמדי, אז איך המלך יושב? ובפרט לשיטת הבח בסימן קוף ממ' בדעת הרמב״ם, שאם קרא מיושב לא יצא אף בדיעבד. הבאר שבע כתב ליישב שכיוון שמדובר על קריאה ארוכה, אז בקריאה ארוכה אנחנו כן מתירים לשבת. אבל גנבון רוצה להגיד שבדעבד כן מותר לקרוא מיושב, והעריכו בזה את הדברים. פשטות אנחנו אומרים שמכיוון שזה מלך לפום חשיבותו והקריאה היא קריאה ארוכה, אז התירו לו לשבת. מספר את המשנה, אגריפס המלך עמד וקיבל, עמד על רגליו וקיבל את ספר התורה, וקרא עומד, ושיפחו חכמים. אגריפס שהיה נכד של הורדוס, רש"י מוסיף, שזה אותו אגריפס שבימיו נחרב הבית שלו, והוא קרא מעומד, ושיפחו אותו חכמים. וכשהגיע אגריפס בקריאתו לפסוק לא תוכל לתת עליך מלך, לא תוכל, בפסוק כתוב לא תוכל לתת עליך איש נויכי, אשר לא אחיך הוא, זלגו עיניו דמעות, כי הרי הפסוק הזה פוסל אותם להיות מלך, הוא כלום, הוא מזרע הורדוס האדמי שהיה עבד. אז בשעה שהוא קרא שום תשים עליך מלך הוא לא זלג דמעות, כי אולי זה רק בשעת שימה, אבל לסלק אותו כבר אי אפשר. אבל לא תוכל, שהתורה אומרת איסו לב, הפשט הוא לא מלך, הוא שום דבר, הוא ריק. אמרו לו חכמים, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה אשרי עמך מישראלי, ולכן אתה קשר למלכות. וקורא המלך במעמד הזה מתחילת אלה הדברים, מתחילת משנתירא עד שמה ישראל שבפרשת והתחנן, אחרי זה הוא קורא מפרשת שמה. למה? כי פרשת שמה זה קבלת עול מלכות שמיים כמבואר ברש"י, משם הוא מדלג לפרשת עקב וקורא את פרשת והיה עם שמוע, שזה קבלת עול מצוות. ולאחר מכן הוא מדלג וקורא בפרשת ראה, אפר תאפר את כל תבואת זרחה, שהרי עכשיו אנחנו בחג הסוכות בזמן אסיף, זמן של מתנות עניים, זמן של הפרשת תרומות ומאפרות. אחרי זה הוא מדלג משם לפרשת כי תבוא, וקורא כי תחלה לאפר את כל מאפר תבואתך, שזה מצוות ביעור המאפרות. ומשהו לא קורה בינתיים את פרשת המלך שפרשת שופטים כדי לא להפיק מן העניין, כי הרי התחלנו כי תכלה לאפר, אבל אנחנו קוראים את שני הפרשיות שעוסקות בעניין המאפר. לאחר מכן הוא חוזר לפרשת שופטים וקורא את פרשת המלך, שזה מצוות מינוי המלך, ולאחר מכן חוזר ומדלג לפרשת כי תבוא וקורא את הברכות והכללות עד שגומר כל הפרשה. ולאחר שהוא גומר את כל הפרשה, דהיינו פרק הזין כפחת, וזה קבלת ברית התורה, לכן, כמבואר לאל בדף למד זין, לכן הוא היה מסיים. שואל רש"י, אבל הרי אנחנו למדנו שאסור לדלג בתורה, אז איך המלך מדלג? ואומנם רש"י אומר, כי אין למלך תורגמן ואין מתרגמין אחריו. וכבר העירו המהרש"א והתוספות יום טוב, שכשאין מתורגמן מותר להפסיק אפילו ביותר משיעור זה. שואל התוספות יום טוב, הרי אם אין מתורגמן, כל שכן שיש גנאי לציבור להמתין בשתיקה. אז התוספות יום טוב בעצמו בא ומתרץ תירוץ אחר לגמרי. והוא אומר שבמקום מלך ובכבודו של מלך אין להקפיד על כבוד הציבור. אנחנו יכולים להסביר, כי ציבור זה מעל המלך. ציבור זה מעל המלך. מכיוון שהציבור זה מעל המלך, אז ממילא אנחנו יכולים לבוא ולומר שכבוד הציבור זה במקום שיש מעמד שווה עם הציבור. שזה מעל המעמד של ציבור, כבר לא שייך בזה כבוד הציבור. ומכיוון שלא שייך כבוד הציבור, אז המלך רשאי באמת לבוא, על אף שלא מבואר פה רק דבר אחד. מבואר בזה איך המלך יכול לגלול בפני הציבור. לא מבואר פה עניין נוסף שאיך מותר לדלג. אלא אם כן נבוא ונאמר שזה חלק מדין המלך, ולכן מותר לו לדלג בדבר, או שמה נבוא ונאמר שאולי מכיוון שהרי המלך עצמו לא קורא פה מדין חיוב קריאת התורה, אבל אולי במקום שזה לא חיוב של דין של קריאה, אז כן הותר וצריך לעיין בדברים. עוד למדנו שהמלך מברך 8 ברכות, שהכהן גדול מברך 8 ברכות, ואת אותם 8 ברכות שמדלג הכהן, שמברך הכהן גדול, אז גם המלך מברך אותם. וזה מה שכתוב, ברכות שכהן גדול מברך אותם, אף המלך מברך אותם, אלא שנותן ברכה של רגלים תחת מחילת אבון. זאת אומרת, את הברכה הרביעית שבתפילת הרגלים, במקום לסיים, כמו ביום כיפר אצל הכהן גדול, מלך מוכל וסולח לבנותינו, מקדש ישראל והזמנים, כי אנחנו נמצאים בחג הסוכות. שואלת הגמרא, על מה שלמדנו במשנה פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב ראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית. הבינה הגמרא עכשיו בהווה אמינא, ששמיני הוא שמיני של חג, דהיינו שמיני עצרת. שואלת הגמרא, שמיני סל כדעתך? זה הזמן של הקל? הרי במוצאי יום טוב ראשון של חג למדנו במשנה שהוא זמן הקל. עונה הגמרא, אימה, באמת כך צריך לשנות מוצאי יום טוב ראשון של חג, בשמינית במוצאי שביעית. שואלת הגמרא על מה שכתוב בפסוק מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך. שואלת הגמרא, וכל הני מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות, למה לי? למה צריך את כל זה? מתרצת הגמרא, צריכי די כתב אחרונה מקץ. אם היה כתוב לנו מקץ 7 שנים ולא היה כתוב שנת שמיטה, הווה אמינא נמנו מהשתא, יתחילו את המניין עכשיו, בזמן שנצטוו ישראל במצווה, דהיינו בשנת ה-40 ליציאתה ממצרים בערבות מואב. ואף על גב דלא מתרמי, ואפילו שלא חל אותה שנה שמינית בשמיטה, כתב אחמנה, שמיטה. כי הרי למעשה את השמיטים מנו רק 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ ישראל, 7 שנים של כיבוש ו7 שנים של חלוקה. והיא כתב אחמנה, שמיטה, ולא היה כתוב במועד, הווה מינה, בסוף השמיטה. כתב עונה במועד. כלומר, בחג. אז מוכרח שאין זמן מצווה להקל בסוף השנה, כי אין במועד. והיא כתב במועד, ולא היה כותב בחג הסוכות. דיין לא היה כתוב מקץ 7 שנים במועד שנת השמיטה, ולא מוזכר בחג הסוכות. הווה מינה דמרישה, אתה מדובר בראש השנה. שהרי בפרשת המועדות שבפרשת אמור נאמר, אלה מועדי השם, כולל את ראש השנה. כתב רחמנה בחג הסוכות, והיא כתב רחמנה בחג הסוכות. ולא כתב בבוא כל ישראל הווה מינה אפילו ביום טוב אחרון, גם אז אפשר לקיים מצווה סקל.
ובאמת יש נידון שלם בתז ביורד היה בסימן ריש כף, סעיף כף, הסביר שהכוונה היא לשמיני עצרת, ומזה רוצה להוכיח ששמיני עצרת נקרא חג, ויש לומר בו שמיני עצרת החג הזה. רק שהתז באור החיים בסימן תף ריש סמכת סעיף קטן א' הקשה על זה, שאם ככה איך היה פר כדעתה עכשיו הוא זמן הקל, והרי אין בניין הבמה דוחה שבת ויום טוב. ושם הוא מוסיף, אומר שבאמת יום טוב האחרון של סוכות נחשב שמיני עצרת, דהיינו הוא יש לו דין של, יש לו חלק בתוך סוכות, ורק לעניין פזר קשה והוא נידון כשמיני עצרת כרגל בפני עצמו. ושחולקים על זה, מפרשים שכוונת הגמרא לא שנה רבה, ושם הוא תמה עליהם, יעוין בזה. אם כך אומרת הגמרא, והיא כתב אחרונה במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, אבל הוא כותב בבוא כל ישראל אהבה מינה אפילו ביום טוב אחרון, כתב אחרונה בבוא כל ישראל. מאימא דמתחיל מועד, ומתי מתחיל המועד? ואנחנו יודעים שזה ביום טוב ראשון, שזה זמן ביאת כל ישראל המקדש. אומרת המשנה, ממאלף עמוד ב' למעלה, וחזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. מבינה הגברה שלמה עושים את זה כדי לכבד את ראש הכנסת ואת הסגן, את הכהן גודל. אומרת הגמרה שמעת מנה שהלכה כמאן דאמר שאומר בבבא בתרא בקוף לתת עמוד ב' חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, שהרי כולם בפני המלך כתלמידים בפני הרב, ואף על פי כן חולקים להם כבוד. אומר אביי, אין מזה הוכחה. למה? כי כל מה שעושים משום כבוד עד המלך, שעל ידי זה מתייקר המלך שמרים את מעלותיו, זה למעלה מזה. למדנו עוד במשנה, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. מדייקת הגמרא מזה ששנונו שהמלך עומד כדי לקבל את ספר התורה, וכן באגריפס עומד וכבכלל, שעד עכשיו הוא היה יושב. או ששאלת הגמרא היא שאנחנו מונים לשבח את אגריפס שהוא לא ישב, וכי הוא יכל לשבת, ואמר מראה נשיבה בעברה אלא למלכה בדוד בלבד. ונכון שאגריפס נהג ומלך שלא כדין, אבל מכל מקום השאלה היא טובה, שהרי נהגו בו כבוד כמלך גמור, כמבואר בתוספות בכתובות י"ז עמוד א'. מאיפה אנחנו יודעים שהותרה ישיבה בעזרה למלכה בדוד בלבד? שנאמר, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם. אומנם שמה כוונה לפני אהרון שהיה בעיר דוד, ויאמר מי אנוכי השם? ומי ביתי כי הביתן יד הלום, הרי שותר לדוד לשב לפני השם, אז גם מותר לו לשבת בעברה. ואם כך השאלה היא הרי אגריפס לא היה ממלכות בדוד. עונה הגמרא, כדי אמר הפריזה לגבי כהן גדול, שהיה הקריאה שלו בעזרת נשים, החנמי, גבי מלך, איפה הייתה הקריאה שלו? בעזרת נשים. למדנו עוד במשנה, אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא, עמד ושיפחו חכמים. שואלת הגמרא, שיפחו מכלל, דשפיר עבד, הוא עשה נכון. ואמר רבה שאפילו למען דאמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, אבל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שנאמר שום תשים עליך מלך, שתהה אימתו עליך, מתרצת הגמרא, מצווה שייני, כיוון שהיה פה מצווה. ולדבר מצווה מותר למלך למחול על כבודו. אולם תוסות במקום דן, את הגמרא בכתובות י' זין, אמרו על אגריפס המלך שעבר לפני הקלה ושיפחו חכמים, והגמרא שואלת, הרי מלך שמחל על כבודו עם כבודו מחול, והתירוץ היה שפרשת דרכים, למה לא מתרצים כמו אצלנו, שזה היה מדבר מצווה? ועוד שואל תוספות, הרי כל המאמר של רבה שנאמרה במקום מצווה במעשה של רבי אלעזר, רבי יהושע ורבי צדוק, שהם מסובים בבית המשתה, והרבן גמליאל עומד המשקיע להם, שהוא דין של נשיא. ותרצו התוספות, זה דווקא במצווה, ככבוד התורה מצי למיכל, משום שהוא כבוד שכינה. ולכן, הרי המלך גם כן מצווה, כדי לקיים מצוות מלך עולמים. ועד רבה, בזה הוא מראה שאימת השכינה עליו. אבל כשמדבר בעניין פרטי, שם אנחנו באים ואומרים שבאמת המלך לא יכול למחול על כבודו. למדנו במשנה, כשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתיירה, אחינו אתה, אחינו אתה. תנא משמי דרבי נתן באותה שעה שאמרו לאגריפס כך, נתחייבו שונאי ישראל בלשון סגינאו כליה. לפי שהכניפו לו לאגריפס, כי ישיבו לו שלא קדים, כי באמת הוא לא היה ראוי למלכות. ואפילו שהוא לא נחשב לאיש נוכרי, כיוון שאמו הייתה מישראל, מכל מקום מצד אביו עבד היה, ולפיך אכן למנותו למלך בגלל שזה זיל המילטה. כמו שהרמב״ם אומר בפרק א' מלכות מלכים, הלכה א', אין מעמידים מלך מקהל גרים, אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה אמו מישראל. אומר כסף מישה של רבות הנקת, ששגים כך שאמו מישראל. אבל אם אביו מישראל, כל שכן זה שגי באחי, כמו שמצאנו אצל רחבם בן שלמה שנולד מנעמה המונית. נו, אז מה הבעיה? בכל אופן, יש לעיין בדברים בנודע ביהודה בקוף מם א', חושן משפט א'. אומרת הגמרא, אמר רב שמעון בן חלפתא, צריך להעיר שתוספות באמת עומד על זה, שאם מדאורייתא היה כשר ורק זילותא למיסה, לא היה מסתבר שינשו בראש חמור כמו כליה, ירושלמי מביא שהיה שם מגפה גדולה. ותוספות אומר שכן, שאפילו שלכל השררות סגי במה שאימו מישראל, אבל מלך שחזר ושנה עליו הכתוב מקרב אחיך, תשים עליך מלך, בעניין שיהיה ממש מקרב אחיך. בין מאבא, בין מאמא. ותוספות בבמות אומר שאגריפס לא בא מישראל, אף מצד אמו, לפי שהורדוס נשא נוכרית, ומה שקראו לו אחי נעתה, כך מבואר בתוספות בבמות ממהי עמוד ב', זה אחינו במצוות. עומד הגמרא אמר שאומר חלפת מיום שגבר גרופה כוחה של החנופה, נתעוותו הדינין, או דיינים, שלמדו הדיינים מכך להחליף לבעלי הדין ולא פסקו את הדין לעמיתו, ונתקלקלו המעשים שהגדולים ראו עוברי עבירה ולא מיחו בידם, ומאז אין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך, כי בגלל שלא מיחו הגדולים בעוברי עבירה, למדו שאר הדורות ממעשי מרים ונמצאו כולם עוברי עבירה, כך בירשי. דרש רבי דבר מרבה והתאימה רב שמעון בן פזי, מותר להכניף לרשעים בעולם הזה, בגלל שהוא עושה את זה שלא יבוא לו הפסד בגופו בממונו, כך מביא היראים, שנאמר לא יקרא עוד לנדבל נדיב, ולקלי לא יאמר שוע. קלי זה אחד כזה שמתאבה לשתות יין תדיר, מאשון קלטה נפשי, ולעתיד לביר לא יחליפו לו. משמע, זה בעולם הזה, שרי. שום מלכיש אמר מהחה, לומדים את זה, יעקב. אומר יעקב לאסף, כי על כן ראיתי פניך קירות פני אלוקים ותרצייני. הנה אתה רואה שראיית פני המלך חשובה כמו ראיית פני המלאך. הוא מתכוון להחליף. ופליגה, רב שמעון בן לקיש, על מה שאמר רב לוי. אמר רבי לוי, יעקב לא מתכוון להחליף לאסף, אלא משל של יעקב ואסף למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חברו, והכיר שמבקש להורגו, האורח הזה מאוד נחמד, רוצה להרוג אותו. אמר לו הרח, תם תפשיל זה שאני תואם עכשיו, הוא כתפשיל שתמתי בבית המלך. והוא התכוון להציל את עצמו ממיטה, למה? שאז אומר בעצמו, וידה לי מלכה? הוא מסתפי ולא קטילי. הוא אומר, מה אתה אומר? זה בן אדם מסתובב אצל המלך, הסכנה להתעסק איתו. אז גם יעקב רצה לאיים על אסב, ולהודיע לו שהוא רגיל לראות פני מלאכים. אז אסב התיירה מלהרוג אותו. והגמרא מביאה סימן עכשיו לאמרותיו של רבי אלעזר, בענייני חנופה, אף עובר גיהנום בידו נידה גולה. אז את האף כבר למדנו, אומרת הגמרא אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה מביא חרון אף לעולם של מר, וחנפי לב ישימו אף, ולא עוד אלא, שמי שיש בו חנופה אין תפילתו נשמעת, שנאמר לו ישו כי אפרם. כשיבוא עליהם איסור אם לא תועיל להם שעבה, כי גם תפילתו נחשבת כחנופה, זה לא בא מעומק הלב. כך אומר המהר"ל, זה רק מן השפה ולחוץ. ואמר רבי אלעזר, מימרה שנייה, כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברים במימן מקללים אותו, שנאמר, אומר לרשע צדיק אתה, יקבו עמים, ייזמו לאומים, ואין קוב אל הכלל, שנאמר, כתוב בנבואת בלעם, מה אקוב לא קבאל, ואין לאום אל העוברים, שנאמר אצל רבקה שני לאומים, מאיך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, שנאמר, הוי אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מר למתוק ומתוק למר, מה כתיב לאחריו, לכן, כאכול קש, רשון אש וחשש להווה ירפה. ואמר רבי אלעזר, כל המחליף לחברו לסוף נופל בידו של אותו נחנף, ואם אינו נופל בידו, נופל ביד בניו, ואם לא נופל ביד בניו, נופל ביד בנין בנו. שנאמר, כתוב אצל חנניה, שהיה נביא שקר, שנתנבא נבואת שקר על גלות יחוניה וכלי המקדש, יעברו בעוד שנתיים יחזרו. ויום ירמיהו לחנניה, אמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. זה חנופה, היה לירמיהו לומר לו, שקר אתה מתנבא. דף מבית עמוד א', הוא הכתיב לאחר מכן כתוב שיצא ירמיה מירושלים לארץ בנימין ויהו בשער בנימין ושם בעל פקידות ושמו יריה בן שלמה בן חנניה. והעת פסת ירמיה הנביא למור אל הכבדים אתה נופל ואומר ירמיהו שקר איני נופל על הכבדים הוא הכתיב. ולא שמע אליו והעת פס יריה בירמיהו והביאו אל השרים. הרי שנפל ירמיהו ביד יריה בן בלו של חנניה לכי הוא הכניף לרשע לחנניה. ואמר רבי לזר כל עדה שיש בחנופה מעושה כנידה מופרשת מובדלת. שנאמר כי עדת חנף גלמוד, ומי אומר שגלמוד זה נידה, שכן בכרחי הים קוראים לנידה גלמודה. ולמה? אומרת אמא, מהי גלמודה? גמולה דה מבעלה, נבדלת אישה זו מבעלה. ואמר רבי לזר, כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה. כתיבה אחר כי עדת חנף גלמודה, או כתיבה תם, ואמרת בלבלך מי ילד לי את אלה. ואני שקולה וגלמודה גולה וסורה. ומזה שהסמיך הפסוק גלות לגלמודה, אז הנה אתה רואה שגם גלמות שנאמר לגבי חנופה לבסוף גלות. אמר רבי ירמיה בר בארבע כיתות הן מקבלות פני שחיטה, שכינה ואלו הן. קט לצים, קט חנפים, קט שקרנים וקט מספרי לשון הרע. קט לצים מנהלן, מדכתיב, משך ידו את לוצצים, שהקדוש ברוך הוא מושך ידו מלהיות עם מתלוצצים. קט חנפים מדכתיב, כי לא לפניו חנף יבוא. קד שקרנים מדכתיב דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. קד מספר לשון הרע מדכתיב כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגור. לא יגורך רע. דהיינו לא יגור איתך רע. צדיק אתה השם לא יגור מגורך רע. ורע כתוב כאן לגבי מספר לשון הרע. שהיא כתוב בהמשך המזמור כי אין בפי הוא נכונה. קרבה מבות, קבר פטור גונם, בשנם יחליקו. וממילא ראינו פה וכפי שמעריך לבאר הרבינו יוינה בשער שליחי את כל העניינים האלה. אדרן על אחרי שלו נמרים ובסייעת הדשמיה מתחילים פרק שמיני, פרק משוח מלחמה, משוח מלחמה, בשעה שהיה מדבר לעם בלשון הקודש היה מדבר.